ברוכים הבאים למסע לקוח, פודקאסט על צמיחה עסקית, שיווק והחיים. אנחנו נדבר על כל מה שקשור לצמיחה עסקית, מודלים עסקיים, פרסום, מכירות ושיווק, וניתן לכם כלים שיעזרו לעסק שלכם להצליח ובגדול. בהגשת טל ליברמן ודני גדאי.
אהלן, ברוכים הבאים לפרק נוסף במסע לקוח, הפודקאסט שלנו לשיווק, על עסקים והחיים בכלל. אז היום אני לבד, עוד פעם. ומה שאנחנו נדבר היום, מה שאני רוצה לדבר איתכם היום, זה על היבטים פיננסיים. היבטים פיננסיים לעסקים באופן כללי, אבל האמת שרוב השיחה היום אנחנו נדבר על היבטים פיננסיים, על השיווק. מתי נכון לעשות שיווק, מתי לא נכון לעשות שיווק, למה הרבה בעלי עסקים לא מרוצים מהשיווק שלהם, למרות שחברת השיווק שלהם עשתה עבודה מצוינת, ואיך אפשר להימנע מטעויות מבחינה כלכלית בעסק שלכם. אז אני בעצם ניגש לשיחה הזאת מהרבה התנסות וניסיון שיש לנו. אגב, רוב הניסיונות הם טובים, אבל גם חלקם פחות טובים. עם עבודה עם לקוחות בתחומי הפיננסים, ושוב, בדגש על החלטות שהם קיבלו במסגרת העבודה איתנו, עם BMF360, בשיווק שלהם. אז אני הולך לשתף אתכם על טעויות שהרבה בעלי עסקים עושים, ואיך בגדול איך להימנע מרוב בעלי עסקים. היום כשאנחנו מתחילים לעבוד עם חברה או עם בעל עסק, אז יש לנו ממש תהליך קבלה מאוד פדנטי, מאוד קפדני שאנחנו עושים איתו, כדי לא להיכנס לתהליך עבודה משותף עם בן אדם שהוא פשוט לא מתאים. לא מתאים לא כי הוא לא מוכשר או שהעסק לא טוב וכו', אלא כי פיננסית זה פשוט לא יהיה רווחי. כחברה ששמה את הדגש העיקרי שלה על ROI, אנחנו מאוד מאוד חרדים לתוצאות של הלקוחות שלנו, ולכן זה משהו שהוא מאוד חשוב לנו לוודא, עוד לפני שהתחלנו לעבוד עם הבן אדם, שהוא רלוונטי, שאנחנו באמת נדע לספק לו את התוצאות, ושאנחנו לא הולכים לעשות פה טעות איתו. אז כתבתי לעצמי כמה נקודות, אני הולך לשתף אתכם את הדברים הכי כמוסים, שאני חושב שלא דיברתי עליהם עם ככה בצורה כזאת עם אף אחד, ולא עשיתי איזושהי הדרכה על זה נקרא לזה. אז זה הולך להיות פודקאסט מאוד מאוד פרקטי, קצת טכני, אז אני מקווה שאתם לא תסתו עם ההגה אם אתם בנהיגה, ואם אתם שוטפים כלים לדעתי כדאי או שתקפיאו את הפרק או שתשמעו אותו עוד פעם וממש תרשמו דברים, כי זה הולך להיות לדעתי מאוד מעניין ומעשיר. אז בואו נתחיל. אז אני חושב שהרבה פעמים בעלי עסקים לא מרוצים מחברות השיווק שלהם, לא כי החברת שיווק לא טובה, אמרתי את זה, אלא כי הם פשוט לא היו מוכנים. ואני רוצה לדבר על למה העסקים לא מוכנים לגדילה כזאת, או אפילו להוצאה כזאת של שיווק. בדרך כלל, כאשר אני מדבר על שיווק, אני מדבר על שיווק כהשקעה. השקעה שמחזירה את עצמה, אמרנו ROI, וצריך לשאול את השאלה הבאה, כמה כסף אני שם, ומה אני מקבל בתמורה, אוקיי? כמה אני, אם הכנסתי שקל, כמה שקלים בחזרה אני מקבל. ואנחנו רוצים מן הסתם למקסם את ה-ROI ולהגדיל אותו לכמה שיותר. העניין הוא שיש בעלי עסקים שזה פשוט לא עובד להם. זה לא עובד להם מכמה רבדים. וטכנית זה לא יכול לעבוד להם, כן? בואו נתן לכם דוגמה. נניח, אם אתם קצת מבינים, מכירים את עולם המחירות, או אם שמעתם את הפרק שעשיתי על מחירות, אתם יודעים להגיד היום שיש איזושהי סטטיסטיקה של מחירה. כלומר, זה שיש לנו נגיד 100 לידים, לא אומר שיש לנו 100 עסקאות, נכון? זה רק טלפונים של אנשים שהתעניינו. מתוך אותם 100 לידים, יש איזשהו יחס סגירה. יש אנשים שיחס הסגירה שלהם הוא גבוה, יש אנשים שיחס הסגירה שלהם הוא מאוד מאוד נמוך. בעולם שלנו, בעולם של נותני השירותים, הממוצע המקובל שמדברים עליו זה משהו כמו 1-10. כלומר, 1 מ-10 לידים שהשאירו את הפרטים שלהם בקמפיין שלנו, הסגרו את העסקה. אני לא מדבר בכלל על לידים שהגיעו כתוצאה משיווק אורגני, או כמובן לידים שהגיעו מפה לאוזן, כי זה לידים מסוג אחר, זה לידים הרבה יותר איכותיים, הרבה יותר כיפים, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על אנשים שהגיעו מקמפיין, לצורך העניין השאירו את הפרטים שלהם היום, והיום אני חוזר אליהם ממודעה ממומנת, זה יכול להיות בגוגל, זה יכול להיות בפייסבוק, זה יכול להיות בטאבולה, במה שנקרא נייטיב, לינקדין, whatever, אינסטגרם. אז אני מדבר על האנשים שהגיעו כתוצאה מקמפיין ממומן. יחס הסגירה שם הוא 1-10. עכשיו, אגב, בניתי גם מחשבון, שקראתי לו מחשבון להחזר השקעה בשיווק דיגיטלי. זה קובץ אקסל שאני אשים אותו בתחתית הפודקאסט. שאני חושב שממש כדאי לכם להתנסות איתו ולשחק איתו ולהבין האם העסק שלכם מתאים לעשות קמפיינים, כן או לא. וזה מסוג הדברים שאני עושה כמעט בכל פגישה עם לקוח חדש, או לקוח מתעניין יותר נכון, בכדי להראות לו מה הצפי שלו, כמה הוא עתיד להכניס, בהנחה וכל התנאים מתקיימים. למה אני אומר בהנחה וכל התנאים מתקיימים? כי אנחנו לא נביאים, כן? אנחנו לא יודעים באמת מה יהיה יחס הסגירה, אנחנו לא יודעים מה יהיה מחיר הליד, אנחנו לא יודעים הרבה פרמטרים. אבל בהנחה וכל הנתונים שאנחנו מכירים פחות או יותר מהתעשייה, או במקרה הספציפי של הלקוח נכונים, אז יש לנו הבנה של מה הוא הולך להכניס. למה כל ההקדמה הזאת? כי עכשיו אני רוצה לרדת לפרקטיקה. עכשיו תראו, אם אמרנו שיחס הסגירה הוא 1 ל-10, נכון? השאלה הבאה שצריכה להישאל זה, אוקיי, אז כמה עולה ליד? כלומר, מה מחיר הליד? עכשיו, מן הסתם שמחיר הליד משתנה מנותן שירות אחד לנותן שירות אחר, בין קורס X לקורס Y, אוקיי? ומטבע הדברים, העלויות הן משתנות. אז אתם צריכים לשאול את השאלה, בתעשייה שלכם, מה מחיר הליד? עכשיו, בואו נלך על יועצים עסקיים. יועצים עסקיים, אנחנו מייצרים להם לידים בין 40 שקלים ל-80 שקלים לליד. זה סדר גודל של המחירים. שוב, אצלנו בחברה שלנו, בממוצע זה אומר שיש גבוהים יותר, נמוכים יותר, בממוצע זה הטווח שאנחנו שואפים להתכנס אליו. לעומת זאת, נגיד, יועצים פיננסיים, הטווח שם זה בין 15 ל-45 שקלים לליד. כן, זה השאיפה שאנחנו שואפים להגיע אליהם. חברות נדלן, זה טיפה יותר, אבל זה בגדול הממוצעים, זה סדר גודל של עשרות שקלים בודדים. עכשיו, אם אני מבין שיחס הסגירה הוא 1 ל-10, בוא נלך על מחיר ליד של 40 שקלים, אוקיי? יחס הסגירה הוא 1 ל-10, זה אומר שכדי להביא לקוח לחברה, אני מוציא 400 שקלים, נכון? הגיוני. יחס הסגירה הוא 1 ל-10, 40 שקלים מליד, 400 שקלים. עכשיו, מה קורה לבן אדם שנגיד יש לו עסקאות שהוא מוכר נגיד קורס ב-300 שקלים? אז מראש, אנחנו כבר יכולים להגיד שמראש, כנראה שה-ROI פה הוא או שלילי או break even, כי בכנות מוצרים שנמכרים בזול, בכמה מאות שקלים, יותר קל למכור אותם. אבל עדיין, אנחנו לא רוצים להיות break even, אנחנו לא רוצים להיות ב-ROI נמוך, אנחנו רוצים להיות ב-ROI מאוד מאוד גבוה, נכון? ולכן אנחנו צריכים בעצם להגדיל את שווי העסקה. מטבע הדברים, הגדלה של שווי העסקה פוגעת ביחס הסגירה, בסטטיסטיקות, אבל עדיין אנחנו מאוד, זו שאיפה שלנו, בסוף, ברגע שאני יכול לסגור עסקה של 30,000 שקל ולא 300 שקלים, אז ה-ROI פה הוא קיצונית הרבה יותר משמעותי, הוא הרבה יותר איכותי. אז השאיפה שלנו היא למקסם את שווי העסקה, ואז, אגב, סתם שתדעו, שיחס הסגירה הוא לא כזה משתנה. בוא נגיד שיחס הסגירה בעסקאות של עשרות אלפי שקלים ועסקאות של אלפי שקלים, הוא טיפה משתנה. בהנחה ובעל העסק יודע לעבוד, יודע לעבוד זה אומר שיש לו הצעה טובה, יודע לעבוד זה אומר שיודע לנהל תהליך מחירה ומסע ומתן, אוקיי? יחס הסגירה בגדול בגדול נשמר יחסית יפה. העניין הוא שהרבה בעלי עסקים כאמור לא מגיעים מוכנים, אין להם את התשתיות, אין להם הצעה חזקה, אין להם את המבנה הארגוני הנכון של אנשי המחירות והסיסטם של המחירה, או שאין להם את השיווק הנכון, זה גם קורה. ולכן הם מגיעים לחברה כמונו כדי שנעשה להם שיווק נכון. אבל עדיין, הרבה פעמים, אני אומר עוד פעם, הרבה פעמים זה לאו דווקא קשור לשיווק, אלא בכלל לעסק. אז זה דוגמה אחת. עסק שהשווי עסקה שלו מאוד מאוד נמוך, מראש, אני כמישהו שעושה את השיחות הראשוניות, לא מקבל לקוחות כאלה. אני, שוב, אני אומר כדי לזהות שיש פה ROI חיובי. מתי כן זה יכול לעבוד? דהיינו, מתי כן אני אכנס לתהליך עבודה עם לקוח שמעוניין לסגור עסקאות בכמה מאות שקלים, למרות שה-ROI המיידי הוא לא רווחי, זה לקוח שהוא מבחינת המשפך מוצרים שלו, הוא רוצה להכניס כרגע סוג לקוחות בכמה מאות שקלים, אוקיי? ולאחר מכן למכור להם תהליכים הרבה יותר יוקרתיים, אוקיי? תהליכים באלפי שקלים, עשרות אלפי שקלים. והמטרה שלו עם הקורס או השירות ב-300 שקלים או 500 שקלים, זה רק מה שנקרא מוצר ראשוני, מוצר טעימה כזאת מהשירות. ואז מן הסתם לסגור עסקה באלפי או מאות אלפי שקלים, או בעשרות אלפי שקלים, גם מאות האמת, אז בצורה מיידית היא הרבה יותר פשוטה. ולכן יש פה אסטרטגיה שאני יכול להתחבר אליה. שוב, צריך לזהות שזה מתאים ונכון, אבל אני יכול להתחבר אליה, ולכן אני גם, אין לי בעיה לעבוד עם עסקים כאלה. אבל אתם, אם אין לכם אסטרטגיה כזאת, ואתם רוצים להתחיל לשווק מוצרים או שירותים במחיר מאוד מאוד זול, מאוד בזהירות. עשו את זה מאוד בזהירות ובצורה מאוד חכמה, כי לרוב זה לא רווחי. אז זה אחד. שתיים, ניהול של תזרים מזומנים. תראו, נניח שיש חברה שסוגרת עסקאות בתשלומים, אוקיי? בואו נלך על מקרה קלאסי של חברה שמוכרת קורסים, והקורסים שלה נמכרים נגיד ב-4,000 שקלים כל קורס ליחידה. ונגיד שיש קורסים זולים יותר, יקרים יותר, אבל מחיר עסקה ממוצע, עסקה אצלם זה מחירה של קורס, הוא 4,000 שקלים. ונגיד שלקוחות משלמים להם בתשלומים, לצורך הדוגמה, מותר לפרוס אצלהם בחברה, סתם אני ממציא, עד 10 תשלומים. נגיד שזה הסיטואציה. זה אומר שבחודש הראשון, כן, אותה חברה, אותו בן אדם שמוכר קורסים, הוא מקבל לכיס שלו 400 שקלים מאותו לקוח. דהיינו, הוא סגר, הוא יכול לסגור 10 עסקאות, שווי עסקאות של 40,000 שקל, כן? אבל הוא מקבל לכיס באותו חודש רק 4,000 שקלים. נכון? מבינים את המתמטיקה? אם לא, תעשו רימויינד רגע ותשמעו עוד פעם. עכשיו, מן הסתם שתזרימית, יש פה הוצאה של קמפיין, הוצאה של חברת שיווק, הוצאה של הקמפיין עצמו, וההכנסה היא לא תואמת. אוקיי? לא תואמת במובן הזה שהוא הכניס פחות ממה שהוא הוציא. ולכן אנחנו צריכים להיכנס בעיניים פתוחות, ולנהל תזרים בצורה חכמה ונכונה. עכשיו, יש את הוצאות השיווק, יש עוד הוצאות, כוח אדם, ומשרדים, וציוד, ומיסים, וכל שאר ההוצאות של העסק. אבל אפילו ההוצאה ישירה, כן? הכנסתי 4,000 שקלים, אבל הוצאתי יותר, כבר זה לא עושה שכל. אז מן הסתם החודש השני, בהנחה והמתמטיקה נשמרת, אז הלקוח הכניס, בעצם נניח הוא סוגר עוד 10 עסקאות, אז זה עוד 4,000 שקלים, אבל יש לו את 4,000 של התשלומים של החודש הקודם, נכון? אז זה כבר 8,000 שקלים. חודש הבא זה כבר 12 וכך הלאה. אז זה כן גדל, אבל עדיין יש פה תקופה מסוימת של ניהול תזרים מזומנים שחייבים לשים לב אליו. וזה גם אחד השאלות הראשונות שאני שואל. איפה אתה עומד מבחינה תזרימית? אם ללקוח אין תזרים, כלומר אין לו מאיפה לשים את הכסף בחודשים הראשונים, שוב, בהנחה והוא פורס את השלומים, ובהנחה ותזרימית זה בעיה, אין סיבה לעבוד, אין סיבה להיכנס לפרויקט הזה בכלל. אוקיי? אפשר לקחת הלוואה, אפשר לעשות משהו אחר, אבל עדיין הבנה ראשונית זה פשוט טעות, זה פשוט לא יהיה חכם להתחיל לעבוד ככה. עכשיו, מה הפתרון? יש כמה סוגים של פתרונות. במיוחד נדבר על עסקים שהם בלי ריטיינרים. עסקים שזה משהו שהוא יחסית חד פעמי, כמו קורס, כמו ייעוץ חד פעמי ולא בריטיינר, כן? כמו תוכנית מסוימת, תהליך מסוים שהוא מתחיל מתישהו ונגמר מתישהו. אז אנחנו חייבים לחשוב על הדברים האלה, כי אנחנו כל הזמן למעשה צריכים לגייס לקוחות, וכל הזמן אנחנו נהיה באיזשהו אתגר על התזרים. כי אם כל לקוח פורס את השלומים, אז כל הזמן יש פה אתגר. עכשיו, הפתרון שהרבה חברות פיננסיות מציעות, זה שירותי ניקיון. מה זה ניקיון למי שלא מכירה ולמי שלא מכיר? נגיד שסגרתי, אני חוזר לאותה דוגמה, סגרתי עסקה ב-4,000 שקל, הלקוח ביקש לפרוס לעשרת השלומים, נניח הוא פרס את זה בצ'ק או באשראי, אז אני למעשה במסגרת השירות של הניקיון מקבל את כל הכסף מראש, אני כבעל עסק מקבל את כל הכסף מראש, בניקוי עמלות הסליקה ועמלות הניקיון, אוקיי? כלומר זה עולה כסף השירות הזה, והלקוח, זה ששילם לי כסף, ממשיך לשלם בתשלומים לחברת האשראי, או שהצ'קים יורדים מהבנק שלו לפי מה שהוא סגר איתי. אוקיי? אבל אני כבעל העסק מקבל את הכסף מראש. עכשיו, מבחינת הזרימית, מן הסתם שזה מאוד עוזר לאותו בעל העסק, כי הוא למעשה מקבל את הכסף מראש, יש לו מאיפה לשלם להוצאות השוטפות, והוא לא נכנס לאיזשהו פלונטר מבחינת הזרימית. אבל עדיין יש בעיה אחרת. עסקים שלא עובדים, אני מאוד, יש לי הרי כמה פעילות עסקיות, אתם יודעים את זה כבר. חברת שיווק אחת, ששם יש לי רוב העסקאות זה ריטיינרים, וחברת פיננסים, שרוב העסקאות זה עסקאות חד פעמיות. עכשיו, אני בחברת הפיננסים, ב-Oh-My-God, מאוד 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 אוהב לקחת בתשלומים. אני לא מתעסק כמעט בכלל עם ניקיון. כאילו, היום אני כבר לא מתעסק בכלל עם ניקיון. למה אני מתעסק עם תשלומים? כי אני יודע שגם נניח בעוד חצי שנה, חלילה, אם יהיה לי חודש חלש, שאין לי הכנסות, אני יודע שמבחינתי, כן, יש לי את התשלומים של החודשים קודמים. כלומר, אני בונה לעצמי תזרים קדימה. אז זה טיפ שיש לי לתת לכם כבעלי עסקים, אם אתם לא עובדים בריטיינרים. אל תשאבו לניקיונות האלה, כי זה אומנם עוזר בטווח הקצר, אבל בטווח הארוך, זה פוגע בכם. כי אם יהיה לכם חודש, כמו שקרה בקורונה, כמו שיכול לקרות עוד פעם, בסגרים אני מדבר, כן? כמו שיכול חלילה לקרות לכם משהו ברמה האישית, משפחתית, אתם לא תוכלו לקום ולעבוד, אתם תרצו ואתם ממש ממש תהיו שמחים שיש לכם עסקאות שסגרתם. אז אני חוזר רגע לסיפור. אז הניהול של, של הניקיונות, נניח עכשיו אני בעל עסק שסגר ב-4,000 שקל, קיבלתי את הכסף מראש בניקוי העמלות, אז זה עוזר לי להתאפס ובעצם להתקדם בחודשים הראשונים. לעומת זאת, אני אומר את זה ככה למען הסר ספק, לעומת זאת אני חושב שכן כדאי לא לקחת ניקיונות אפילו בתור התחלה, לא להתעסק עם זה בכלל, ולהתרגל לעניין הזה של ניהול תזרים קדימה, ולבנות תשלומים קדימה, זה מאוד מאוד בריא לעסק שיש צפי וודאות לגבי איך החודש ייסגר עוד לפני שהתחלתי את החודש, כן? זה נורא נורא חשוב. יפה. עכשיו, בוא רגע נחזור ונעשה איזשהו ריקאפ. אמרתי שהשלב הראשון להבנה פיננסית שהעסק מוכן באמת לשיווק, וזו החלטה שהיא נכונה, זה להבין שמבחינת סטטיסטיקות, בעל העסק הוא רלוונטי. הן מבחינת יחס הסגירה שלו, כן? והן מבחינת התזרים. אגב, עוד הערת אגב, אם היעדים של בעל העסק, נניח, כן, זה לסגור 40 עסקאות, והוא one man show, או one woman show, כלומר, הוא לבד בעסק, ושוב, זה עסקאות נורמליות של, נגיד, 4,000 שקל וצפון, הכל עסקה, הסיכוי שזה יקרה הוא מאוד מאוד נמוך. גם טכנית, לתת שירות ולעשות מחירות, זה נורא נורא מסובך. ו-40 עסקאות בסכומים כאלה, זה כמעט על גבול הבלתי אפשרי, אלא אם כן יש פה תהליכי שיווק שנבנו למשך תקופה ארוכה, ואז זה כבר הרבה, הרבה יותר קל. Alright, אז בואו נמשיך. מה שאנחנו רוצים עכשיו לבדוק מעבר לתזרים, מעבר לניקיון לעומת תשלומים, זה לבדוק את גודל הקהל, גודל הקהל שמחפש את מה שאתם מוכרים. עכשיו, יש רוב השירותים שאנחנו מקבלים, כלומר רוב בעלי עסקים שבאים לבקש מאיתנו לעזור להם בשיווק, זה עסקים שיש להם פחות או יותר גודל, כאילו שוק רגיל. מה זה שוק רגיל? זה אומר אנשים שהם לא צריך לשכנע אותם לקנות את השירות שלכם. כן, הרי בבחירה של קהל יעד, אחד הפרמטרים הכי חשובים זה שזה קהל חם. קהל חם זה קהל שאנחנו לא צריכים לשכנע אותו לבוא ולקנות מאיתנו את השירות שלנו. זה קהל שמבין מה הערך של השירות. הוא לא יודע עם מי לעבוד, דהיינו עם איזה חברה, ספק, יועץ, whatever, לקבל ממנו שירות, אבל עדיין הוא יודע שהוא צריך את השירות הזה, או את הקורס הזה, לחילופים. ולכן, אנחנו צריכים רגע לוודא שהקהל שאנחנו פונים אליו, הוא גדול, ויש מספיק ממנו, אוקיי? איך אנחנו עושים את זה? קודם כל, אני מאוד אוהב לדבר עם אנשי מקצוע, ולשאול אותם את השאלות הנכונות. נניח, אם אתם חברה שמוכרת קורס, בואו ניתן דוגמה מעניינת, קורס בניית אולפנים, אוקיי? אולפנים, בואו נתחיל ככה. קורס בניית אולפנים גדולים. עכשיו, יכול להיות שיש איזה שוק, אני בכנות לא בדקתי, אני ככה אינטואיטיבית חושב שאין איזה מספיק, גודל שוק פה הוא לא כזה גדול. כלומר, אפשר לפצח פה קהל יעד טיפה שונה, תכף אני אדבר על זה, ולהגיע לגודל שוק רציני יותר. אז איך בודקים את זה? אז א', לדבר עם אנשי מקצוע ועם חברות שיווק לצורך העניין, ולשאול אותם, תגיד, עשית קמפיין בעבר למישהו כמוני שמחפש לבנות אולפנים? אם הוא אומר, כן, אוקיי, מה היו הסטטיסטיקות? מה המחיר ליד? איזה לידים קיבלנו תוך כמה זמן? איזה פלטפורמות? וכו'. יפה, זה אופציה הראשונה. אופציה שנייה שאנחנו משתמשים בה יחסית הרבה, גוגל. מחקר מילות מפתח בגוגל. זה כלי מדהים, חינם, היא לא עולה כסף. אם אתם לא יודעים איך להשתמש, תעשו גוגל, זה מאוד מאוד פשוט. תעשו גוגל על גוגל. ופשוט תרשמו איך עושים מחקר מילות מפתח בגוגל, בגוגל אדס. ואז נכנסים, בודקים את הגודל שוק. בודקים לפי מילות מפתח רלוונטיות. נגיד אני חוזר לדוגמה של האולפנים, אז קורס לבניית אולפנים זה מן הסתם אופציה הראשונה הכי אינטואיטיבית. בניית אולפנים זה יכול להיות גם מילות מפתח, ובודקים מה כאילו כמות החיפושים הממוצעת בחודש. אם יש כמות חיפושים גבוהה, אחלה. אפשר להתחיל לעשות קמפיין, אנחנו יודעים לזהות, להגדיר איזושהי הצעה, ולהתחיל באמת לפלח את השוק ולעשות שם שיווק. אם לא, ונראה לי הגיוני שזה לא יהיה כזה מבוקש, אז צריך לעשות, לקחת צעד אחורה, ולהסתכל עוד פעם על המבנה של העסק, אוקיי? עכשיו, אני כבן אדם מאוד מאוד מאמין בשיווק ממומן, בקמפיינים. אני חושב שברוב בעלי עסקים יש להם תקרת זכוכית שהם פוגשים מאוד מאוד מהר כשהם עושים שיווק אורגני. הם פוגשים את התקרת זכוכית הזאת אחרי כמה חודשים. הם כבר ממוצאים את הפה לאוזן, החברה, העסק לא גדל, וקמפיינים הם פורצים את התקרה הזאת ויכולים לתת לנו בעצם לגדול ולפתח באמת עסק הרבה יותר רציני. עכשיו, אז אני יוצא מנקודת הנחה שאתם רוצים לעשות קמפיינים. ולכן אתם מבינים גם שלפעמים צריך לעשות שינויים ארגוניים בתוך החברה ובתוך העסק, מכדי שזה יקרה. לאן אני חותר? אני חוזר לדוגמה של האולפנים. אם אני מבין שעשיתי מחקר שוק ואני מבין שקורס לאולפנים גדולים הוא לא כל כך רלוונטי מכל מיני סיבות, אז בוא נעשה רגע עוד פעם חשיבה מחדש על הארגון ונשאל את השאלה הבאה, האם יש קהל יעד פחות או יותר דומה שאני יכול כן למכור לו את השירות הזה? ואז אני יכול להגיד, אוקיי, אולי אני יכול למכור אולפנים ביתיים. אוקיי? יש המון, סצנה של המון פודקסטרים היום, אנשים שבונים פה אולפנים של פודקאסט בבית שלהם. אנשים שעושים בלוגים כאלה, ולוגים עם, עם סרטונים, אנשים שעושים טיק טוקים, אנשים שעושים אינסטגרם, כל מיני אנשים שעושים תוכן מוקלט שצריך בשבילו אולפן ביתי. ואז אני יכול במסגרת קהל היד הזה, שהוא הרבה יותר גדול, לבנות איזושהי, אגב אני מאלתר פה יחד איתכם, כן? אני לא יודע אם לא הכנתי את הדוגמה הזאת. ואז קהל היד הזה יכול ממש, אנחנו יכולים למכור לו את השירות שלנו ואנחנו יכולים להגדיל את העסק ולעשות קמפיינים שאשכרה יעניקו תוצאות. מה הבעיה אבל? הנה פה מתחילות הבעיות. מה הבעיה? אם אתם, נגיד בניתם עכשיו מוצר חדש ומיד אתם מנסים לשווק אותו בקמפיינים, אני חושב שזה לא הכי חכם. זה יכול לעבוד, אבל זה לא הכי חכם. עדיף קודם כל לנסות לשווק את זה בצורה אורגנית. ללכת לקבוצות, לעשות שיתופי פעולה, להתחיל לשווק את זה בצורה אורגנית ולראות איך זה עובד. לתת שירות, לראות מה חוויית השירות, לראות את ההתנגדויות במסגרת המחירה, מה ההתנגדויות שאתם מקבלים. וכל הדברים האלה. עכשיו, ברגע שיש לי הבנה של מה אני מוכר, באמת אבל מה אני מוכר, אז חברת השיווק תוכל לעשות שיווק כמו שצריך, כן? כי עד עכשיו בעצם זה לא רציני. אז הרבה פעמים אגב זה מה שקורה אצלנו, אנחנו אומרים ללקוח, תשמע, אתה אחלה, אתה מקסים, הפרויקט שלך מצוין, המיזם, הכל בסדר, אבל זה לא פרקטי, אנחנו לא נדע לתת לך תוצאות, ולכן מראש אנחנו מעדיפים לא להיכנס איתך לתהליך עבודה. אנחנו אומרים לו, תשמע, אתה יכול לעשות א' ב' ג', ואז באמת הרבה מהם, המון מהם, מקשיבים לנו לשמחתנו, מקשיבים והולכים ועושים, ואז הם חוזרים עם איזושהי הצעה. ואז אני אומר לו, אוקיי, מכרת את הדבר הזה? לא מכרתי. אז אני אומר לו עוד פעם, עזוב, אני לא רוצה לעבוד איתך, לך תמכור את זה, אחרי שתמכור, בוא דבר איתי. וחלקם, הקטן אגב, באים וחוזרים, ואז אחרי שהם מכרו, ויש לנו פיצוח. עכשיו, אם הייתי מתחיל לעבוד איתם, כן, כחברת שיווק אני אומר את זה, רוב הסיכויים שהם יוצאים מאוכזבים. לא כי אני, כחברה, עשיתי עבודה לא טובה, אלא כי הם לא יודעים מה זה המוצר הזה, זה חדש. ולכן, יש ערך מאוד מאוד גדול בלהבין מה אני משווק, מה אני מוכר, ולדעת שאם ברמה האורגנית זה עבד, אז לעשות קמפיינים ובעצם לעשות סקיילביליות של הדבר הזה, זה הרבה יותר פשוט והרבה יותר קל. אז גודל של הקהל יעד זה אחד הפרמטרים הכי הכי חשובים שרוב בעלי עסקים לצערי לא בודקים אפילו, ואז הם נתקעים עם לידים מאוד יקרים ובעצם שיווק שפשוט לא עובד. יפה. וזה גם מרים לי להנחתה לסעיף הבא. יש הרבה בעלי עסקים שהם בתחילת דרכם. אדם שסיים עכשיו איזשהו קורס, אוקיי? והוא רוצה להתחיל מיד לעשות קמפיינים. אני לא יודע כמה זה חכם. אני אגיד לכם גם למה. הרבה פעמים, אדם שהוא לא נתן שירות ואין לו תוצאות ואין לו ממליצים, הרבה לקוחות מן הסתם מבקשים לדעת מה הניסיון ומה השירות ומה הניסיון ומה התוצאות וכו'. והאם יש ממליצים. עכשיו, אם אין את כל הדברים האלה, אז זה נורא 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 קשה לסגור עסקאות. אוקיי? ולכן, השלב הראשון זה קודם כל תהיו מקצוענים. כלומר, לפני שאתם מתחילים לעשות איזשהו קמפיין, בואו תבינו רגע מה אתם עושים, אגב, אני כאילו, זה נשמע מוזר, אבל הרבה אנשים מגיעים אליי, בתחילת דרכם, המקצועית, ואין להם עסק, הם לא, אף פעם לא מכרו את השירות, לא באמת עשו, אבל מיד הם רוצים להתחיל קמפיינים, כי אין להם, הם לא יודעים איך לעשות בעצמם, איך להביא לקוחות. ואני יכול להבין את הנקודה הזאת, אבל עדיין, אני חושב שזה טעות, ואני כחברה לא מקבל לקוחות כאלה, זה כי אני לא רוצה למנוע מעצמי ומהלקוח את התחושת אכזבה הזאת, שהוא יגיד, וואלה, נכנסתי לעבוד עם חברה שלא הביאה לי תוצאות. וזה בולשיט, כי הוא, אין לו עסק. כלומר, זה בן אדם שהוא לא יודע עדיין למכור, הוא לא יודע לשווק, הוא לא יודע לתת שירות, ולכן אנחנו חייבים בעצם לבדוק, אתם צריכים לבדוק עם עצמכם, שהבאתם שירות, יש לכם כמה לקוחות מרוצים, ואתם יודעים להגיד, אוקיי, מה, בגדול מה אני עושה, ואיך להתקדם מכאן. אז אם אתם מקצוענים, ואתם כבר עשיתם, נתתם שירות, ואתם עושים רק פעילות אורגנית, אז באמת זה, לדעתי, מאוד יעזור לכם לעשות קמפיינים. יפה. עכשיו, גם במסגרת העבודה, אני חוזר לדוגמה, מתי מבחינה, אני חוזר לכותרת שלך, מתי מבחינה פיננסית לא נכון לעבוד עם חברת, או לא נכון להתחיל בכלל לעשות קמפיינים ממומנים. אז אני חושב שיש פה רובד אחד שאי אפשר להתעלם ממנו, זה שהחברת שיווק שלכם יודעת לעבוד עם התחום שאתם עוסקים בו. נגיד, אנחנו כחברה לא מתעסקים בכלל בתחום הטיפול לגורמיו. אנשים שעושים טיפול הוליסטי, אנשים שעושים קואוצ'ינג, לייף קואוצ'ינג, כל מיני דברים כאלה, לא, זה פחות נישה שאנחנו טובים בה, ואין לנו לקוחות בכלל מהתחום הזה. אז אם יבוא אליי אדם שהוא מטפל, אני אגיד לו, תשמע, אני לא רוצה לעבוד איתך, כי זה לא תחום שאני טוב בו. לך למישהו שמבין שיש לו ניסיון והתנסות בשירות שאתה מוכר, שהוא יעשה לך את השיווק כדי שאתה תקבל את השירות הכי טוב ותקבל את האנשי מקצוע שבאמת יודעים לקדם אותך לתוצאות. וזה משהו שהוא נורא נורא חשוב, כי גם מבחינת עסק שיודע לנהל את האופרציה שלו ויש לו תוצאות והכל, אבל החברה שהוא עובד איתה היא לא חברה שיודעת לקדם אותו, כן, ולהגיד לו, אוקיי, תקשיב, מבחינה כלכלית, יש פה משהו שאתה צריך לשים לב אליו, אז זה משהו שהוא מאוד, מאוד חשוב. אז לבחור חברה עם ניסיון והתמחות רלוונטית בתחום שלכם. יפה. עוד משהו מבחינת פיננסים ו-ROI. בסופו של יום, יש כמה דברים שאפשר לעשות אתם כבעלי עסקים שיכולים להקפיץ לכם את ה-ROI ולהפוך תהליך לא כלכלי לתהליך מאוד מאוד כלכלי. ואחד, אולי, זה לא אולי, הדבר הכי משמעותי שאתם כחברה, כעסק יכולים לעשות, זה להגדיל בצורה משמעותית את יחס האמרה בין ליד לסגירה. חברה שיודעת למכור במקום 1-15, 1-10, ולסגור עסקאות ב-1-10, או 1-6, כן? אם אתם ממש טובים. זה פשוט חברה שיודעת לייצר לעצמה ודאות קדימה. כי אם בהנחה, כן, בהנחה ואתם יודעים להגיד, אוקיי, אני היום עומד על 1-10 ואני מקטין ל-1-8, ואתם מבינים כלכלית מה זה אומר בכלל, זה אומר שאתם עובדים משמעותית הרבה פחות, זה אומר שאתם מרוויחים משמעותית הרבה יותר, וזה אומר שאתם מוציאים משמעותית הרבה פחות כסף. כלומר, ה-ROI פה צומח בצורה מאוד מאוד גדולה, רק משיפור אלמנט או מרכיב או מחלקה אחת בחברה שלכם, שזה מחלקת המחירות. Once, גם אם אתם one man show, כן? אתם יודעים לשפר את מחלקת המחירות של העסק, שזה אתם, אבל גם אם יש לכם צוות מחירות, והיחס הסגירה שם משתפר, זה הדבר הכי משמעותי והכי חכם שאתם יכולים לעשות בחברה שלכם. כי שיווק אפשר לקנות. להשתפר מבחינה מקצועית, אתם יכולים לקנות השתלמויות. אתם יכולים לעשות הרבה דברים, אבל בסוף מחירות זה מסוג הדברים שאני מאוד מאמין שאתה צריך להיות אין-האוס ולא באוטסורס, גם כלכלית אבל גם טכנית, זה הרבה יותר חכם, ולכן זה מסוג הדברים שאנחנו חייבים להיות מקצוענים בהם, ולדעת להוביל את הלקוח בתוך תהליך המחירה, ובמסגרת המסע ומתן, לדעת לסגור איתו המון המון עסקאות. עכשיו, עוד משהו מבחינה פיננסית שצריך להסתכל עליו. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו הרבה פעמים צריכים לזכור, זה שכשאתם נכנסים לעבוד עם איזושהי חברת שיווק, אגב, לא דווקא חברת שיווק, גם יועץ עסקי, יש בחודש הראשון, בכל אופן, יש הוצאה ולא השקעה. למה אני מתכוון? בחודש הראשון, בתקופת הזמן הראשונית, אתם בעיקר מוציאים כסף. הכניסה של הכסף, אוקיי, קורית רק לאחר זמן. אתן לכם דוגמה הכי פרקטית. נניח שהתחלתם לעבוד עם חברת שיווק. חברת השיווק לוקח, מטבע הדברים, לוקח לזמן להרים את הקמפיין. נגיד, אצלנו זה לוקח בין שבועיים לחודש, עד שכל הקמפיין מוכן. אצלנו, אגב, קמפיין זה מאוד מורכב, יש תהליך מאוד ארוך של משפך מאוד ארוך וזה, אז בגלל זה זה לוקח יחסית הרבה זמן. עכשיו, בוא נגיד שבאמת לקח שבועיים. עכשיו, שילמתם חודש ראשון, נגיד, את הריטיינר, אם אין עלות הקמה, אז לא שילמתם עלות הקמה, אם יש עלות הקמה, אז שילמתם עלות הקמה. בחודש הראשון הוצאתם כסף, אבל עדיין לא הרווחתם כסף. נגיד שכבר התחלתם את הריטיינר, כלומר, הקמפיין באוויר, ויש לידים שמתחילים להיכנס. תהליך המחירה עבור אותם לידים הוא גם לא כזה פשוט. כלומר, יש פה לפחות בין שבוע לשבועיים, עד שנסגרת עסקה. אז בואו רגע נעשה rewind. נניח שהתחלתם לעבוד עם חברה שלקחה רק ריטיינרים, בלי עלות הקמה, וזה רוב הפרילנסרים עושים את זה. אז יש, נניח, שבועיים ראשונים של הזמן שהקמפיין באוויר, ואז, עד שהם נכנסים הלידים, עד שתהליך המחירה מתבשל, כלומר, יש חודש שלם שרק הוצאתם כסף ולא הכנסתם כסף. וגם אם הכנסתם כסף, ואתם מקבלים את זה בתשלומים, כמו שסיפרתי מקודם, אז שוב, יש פה בעיה של תזרים. כלומר, יש פה איזשהו בור כזה של כסף, של גירעון, שאנחנו נהיה חייבים להבין שאנחנו נכנסים לתקופה לחוצה. ולכן, אני חושב שכשאתם מגיעים לעבוד עם חברת שיווק או ייעוץ כלשהי, שאתם יודעים שבחודש הראשון זה רק הוצאה ולא השקעה, שוב, זה השקעה, אבל בחודש הראשון אין עדיין כסף שנכנס, אז זה רק, מבחינתכם רק הוצאה, צריך להכין את הארגון לזה. כלומר, ארגון גם אם אתם one man show. כלומר, צריך לסגור יותר עסקאות, לשים יותר שומנים, כן? שיש יותר כסף באיזה שהם חסכונות, ולדעת שיש עכשיו תקופה של חודש, חודשיים, שאנחנו מבינים שאנחנו נכנסים פה לזמן עד שאנחנו נפגוש את הכסף בחזרה. עוד דוגמה שיש לי לתת לכם, אנחנו עובדים הרבה עם סוכני ביטוח. הרבה סוכנות ביטוח מקבלות את הכסף שלהם מחברות הביטוח. והכסף הם פוגשים אותו בכמה פעמים, בכמה פעימות. אבל עדיין רוב הכסף הם לא פוגשים אותו בחודש הראשון או בחודשיים הראשון. הם פוגשים את הכסף בצורה משמעותית, לוקח להם זמן. ולכן תזרימית יש פה תקופה שלא של חודש ולא של חודשיים, שהלקוח פשוט אין לו, כלומר יהיה לו מאוד מאוד קשה, כי יהיה לו הרבה הוצאות ומעט הכנסות. מן הסתם שזה הולך וגדל וזה כן מבחינת רווח והפסד, מבחינה חשבונאית, זה כן החלטה שהיא כלכלית, אבל מבחינת תזרימית, זה פשוט לא חכם, כי תזרימית יש לו אתגר. מה זה לא חכם? זה חכם אם הוא יודע, אם הוא נערך לכך, והוא יודע להתמודד עם ההוצאה סלש השקעה בחודשים הראשונים. ולכן אנחנו צריכים ממש ממש לשים לב לדברים האלה. עכשיו, בקובץ אקסל הזה שאני אשלח לכם, של ההחזר השקעה בשיווק, בעצם בהחזר השקעה בשיווק דיגיטלי, אנחנו ממש שמים לב לכמה כסף יעלה לכם להביא לקוח. כלומר, אנחנו מזינים שם את כמות העסקאות. כמות העסקאות זה היעדים שאנחנו רוצים להגדיר במסגרת הקמפיין. שוב, הקמפיין זה אומר שהקמפיין באמת הדלקנו אותו, כן? ולא רק שעבדנו רק כדי לבנות אותו. אז זה פרמטר ראשון. פרמטר שני זה מה מחיר עסקה ממוצע. כלומר, אם מחיר עסקה ממוצע הוא 4,000 שקל או 10,000 שקל, מטבע הדברים זה משפיע על פרמטרים אחרים. עוד משהו שמעניין אותנו מטבע הדברים בשביל לדעת ROI, זה כמה חברת פרסום, חברת השיווק הולכת לקחת מבחינת הריטיינר. אם הריטיינר הוא 10,000 שקל, או הריטיינר הוא 3,000 שקלים, כן? זה מאוד, מטבע הדברים משפיע על ה-ROI, משפיע על הרבה פרמטרים אחרים. פרמטר נוסף שאנחנו צריכים לשים אותו, בתוך הקובץ, בתוך החישוב הזה שאנחנו עושים, מה המחיר ליד, או לפחות מה הטווחי מחיר ליד. בין כמה לכמה, מה המינימום ומה המקסימום, פחות או יותר, בכדי לדעת הערכה של הכנסות פחות הוצאות אופטימליות, לעומת אופטימיות, סליחה, לעומת הכנסות פחות הוצאות פסימיות. ופרמטר אחרון, שזה אגב באקסל, שאם תפתחו אותו, אתם תראו בצורה מאוד מסודרת, זה בעצם יחס הסגירה. מה יחס הסגירה? ואז אנחנו יודעים בעצם מתוך זה לחשב ולקבל אינפוטים של, אוקיי, אני מוציא, כלומר, אני דוחף לכספומט סכום של כסף, ותמורה אני מקבל X, אותו כסף כפול כמה פעמים. הכפול הזה זה נעלם, כי אנחנו נשים את המספרים לפי איזושהי הערכה, אבל המבחן הנכון ביותר זה ממין נסת המבחן התוצאה. אבל בשביל לדעת מה התוצאה, אנחנו צריכים רגע לתכנן תוכניות. אז יש לנו למעשה את הצפי להכנסות, יש לנו למעשה את הצפי להוצאות, יש לנו למעשה את הצפי סגירות, צפי מחיר ליד, אז למעשה יש לנו את הצפי של כמה בסופו של דבר כסף ייכנס לחברה מבחינה חשבונאית, דהיינו, לא מבחינה תזרימית. תזרימית זה כל אחד עם שיטת גבייה שלו. שוב, ריטיינרים, לעומת תשלומים, לעומת ניקיון, לעומת תשלום חד פעמי, כל אחד עם איך שהוא מנהל את זה. יפה, ופרמטר שאנחנו מקבלים זה בעצם ה-CAC. CAC זה Customer Acquisition Cost, זה בעצם כמה עלה לי, דהיינו, כמה כסף אני הוצאתי מבחינת השיווק, בכדי להכניס לקוח חדש לחברה. וה-CIC הוא פרמטר מאוד מאוד חשוב, כאמור, הבאתי דוגמה מקודם, אם אני מוכר קורסים של 300 שקלים, אבל ה-CIC שלי הוא 400 שקלים, אז מראש אני יודע שזה קמפיין שהוא לא רווחי. שוב, יש מצב שהקמפיין הזה רווחי מאוד, כי הוא ממשפך למוצרים הרבה יותר יוקרתיים ויקרים. אבל אם לא, אז מראש אנחנו יודעים להגיד שזה, ה-ROI פה הוא לא חכם, ולכן אנחנו לא רוצים לעבוד איתו. עכשיו, מבחינה פיננסית, יש עוד פרמטר אחד שצריך לדבר עליו, שזה קשור בכלל לעסק שלכם. אם אתם נותני שירותים שיש להם בתוך העסקה איזושהי עלות מחר, אולי אני אסביר את המושג. נניח, עלות מחר זה בעצם כמה עלה לי, כמה כסף הוצאתי על כל עסקה. הדוגמה אולי הכי פשוטה זה עמלות סליקה. נגיד שסגרתם לקוח באיזשהו מחיר, ויש לכם עמלת סליקה של אחוז, אז האחוז הזה יורד מהמחיר, מהכסף שקיבלתם, נכון? אז זה נראה לי הדבר הכי כאילו רלוונטי לכל מי ששומע אותי. אבל יש גם עסקים שנגיד יש לי לקוחה שמתעסקת בתחום של איזשהו קורס מסוים, שבמסגרת הקורס היא גם שולחת תיק מוצרים כלשהו. אז מן הסתם שהתיק מוצרים הזה עולה לכסף, ולכן לקוח ששילם לה נניח איזשהו כמה אלפי שקלים, אז זה לא שכל הכסף הזה שייך לה. יש לה את העמלות סליקה, דיברנו על זה, אבל יש לה גם את המחיר שהיא שילמה עבור אותו עבור אותו מוצרים שהיא שולחת ללקוח. ולכן, העסקה, נניח שהעסקה היא עולה, סתם אני זורק, 4,000 שקלים, והתיק הזה עולה 2,500 שקלים, אוקיי? כאילו זה המחיר שהיא שילמה כדי לקנות את התיק, אז למעשה, מה שנשאר לה ביד זה 1,500 שקלים בלבד. ולא, וכביכול, מבחינת כסף נכנס ל-4,000, אבל עדיין לא נשאר לה באמת 4,000 שקל ביד. אז זה גם משהו שאנחנו חייבים לשים לב אליו, האם יש עלויות מחר. שוב, אני אומר, עלות המחר זה כמה עלה לי, כמה אני מוציא, סליחה, על כל עסקה שאני סוגר. מה אני מוציא על כל עסקה שאני סוגר. יפה. אז זה בסוג הדברים, בעצם החשובים ביותר, שמבחינה כלכלית אנחנו חייבים. תנו לי רגע לבדוק אם יש פה עוד איזושהי עוד איזשהו פרמטר שהוא חשוב. לא, אין עוד איזשהו פרמטר שהוא חשוב, במיוחד בתחום של נותני שירותים. יש תחומים נוספים שאני עובד איתם, אבל פחות רלוונטי עכשיו. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על התפוצצות. כלומר, דיברנו על פיננסית, מתי כן נכון לעשות שיווק. אבל אני רוצה לדבר דווקא על אנשים שכבר עושים קמפיינים, וכבר יש להם, או הם כבר בשלבים של בנייה, ויש להם כבר התארגנות לקראת צמיחה. אחד הדברים שהכי מרגשים אותי זה הגדילה של הלקוחות שלנו. כלומר, הזכות שיש לי כבעלים של חברת, של סוכנות דיגיטל ושיווק, לראות עסק שאנחנו עובדים איתו למשך חצי שנה, שפתאום הוא מגייס עוד עובד, עוד שתי עובדים, עוד שלושה עובדים, וככה בצורה הדרגתית לראות אותו צומח, זה אחד הדברים שהכי משמחים אותי. מעבר לזה שזה משמח אותי, אני חושב שזה גם הכי נכון לעסק שהוא מבין את הפוטנציאל ואת ה-ROI שהוא מקבל כתוצאה מקמפיינים ממומנים. למה אני מתכוון? בסופו של דבר, כן, אם יש לי הבנה של כמה עולה לי, כמה כסף אני מכניס מהלקוח, כמה עולה לי מחיר ליד, מה היחס הסגירה שלי, כן, זה בעצם אני בניתי לעצמי מכונת לקוחות, שאני יודע להגיד, אוקיי, אני מכניס למכונה הזאת X כסף, יוצא ממנה Y כסף. ואז מה שנותר לי לעשות, זה לעשות, למדל את זה, ולהביא כוח אדם רלוונטי, שיוכל לעזור לי להגדיל את המכונה. כי אם המכונה שלי היום מייצרת לי 50 או 100 אלף שקל בחודש, אז אני יכול לססטם אותה, להפוך את הסיסטם לצורה הרבה יותר רצינית, ולהגדיל אותה מ-50 או 100 ל-150 ואז ל-200, וככה בצורה דרגתית, לגלגל בעצם להגדיל את המחזורים החודשיים. עכשיו, הדרך המהירה ביותר, מן הסתם לעשות את זה, זה להכניס אנשי מחירות. אגב, זה לרוב, הפונקציה הראשונה שבעלי עסקים שאנחנו עובדים איתם מכניסים, זה אנשי מחירות. כי הם מבינים שהדבר שהכי תוקע אותם, כן, זה המחירות שלהם, שאין להם מספיק זמן להתעסק עם סגירת עסקאות ומסע ומתן וכל הדברים האלה. ולכן אנחנו צריכים, מבחינת המבנה הארגוני של הצוות, לחשוב על העניין הזה. זה רובד ראשון, צוות מחירות. רובד שני, כמובן, לא פחות חשוב, זה שהשירות, כלומר שהאיכות של השירות לא תיפגע. ולכן אנחנו צריכים להכניס פונקציות ואלמנטים של בקרת איכות. כלומר, גם כאשר אנחנו גדלים מבחינת הכוח אדם שלנו, וזה אגב מן הסתם רלוונטי כשאנחנו מכניסים אנשי מחירות, כי השיווק גדל, אנחנו צריכים לוודא שהאיכות של השירות לא נפגעת. עכשיו, זה נורא נורא חשוב. אגב, זה ייפגע קצת, אין מה לעשות, שיש תהליכי הכשרה ולמידה, וזה דברים כאילו, זה נפגע. אבל זה נורא נורא חשוב, כאשר אני נכנס לעבוד עם חברת שיווק חדשה, שהם יהיו ערוכים לכך שאני גדל, וידעו שהתחזיות שלי והיעדים שלי הם א' ב' ג', ואני חייב להכניס אותם כשותפים לתוכנית העסקית הזאת, כי אחרת הם לא יהיו, אנחנו נגיע, כלומר, החברה יכולה להגיע לשלב שהיא מייצרת נגיד 80 לידים או 100 לידים בחודש, ומבחינתה זה אזור הנוחות שלה, אבל היא לא התארגנה בזמן, בכדי להקים את התשתיות לגדילה של כמות הלידים, כן? כי לפעמים זה דורש אותו קמפיין, לפעמים זה דורש אגב מוצרים אחרים, ולעשות שיווק לגמרי שונה ממה שעשינו עד היום. בגלל שבעל העסק הוא כבר לא איש המחירות, ויש פה צוות אחר. אז זה אחד. להגדיל את הצוות. שתיים, זה תמחור. בסופו של דבר, הרבה פעמים, המון בעלי עסקים שמקבלים שיווק איכותי ומקבלים סגירות והכל, הם נורא נורא חוששים, להגדיל את המחיר של המוצר או השירות שלהם. וזה מסוג הדברים שהכי תוקעים בעלי עסקים. למה? כי הם רגילים, עכשיו, הם רוצים לגדול, הם רוצים להתפוצץ, והם רגילים להכניס, במסגרת מה שהם עושים, להכניס X כסף, ועם ה-X כסף הזה הם יודעים להתנהל, הם מושכים מסכורת, הם משלמים לספקים, משלמים לעובדים, מה שזה לא יהיה. אבל כדי לגדול עוד יותר, הם צריכים יותר כסף. מטבע הדברים יש פה עוד הוצאה. אבל הם מפחדים, הם חוששים לעשות את הצעד הזה של בעצם להעלות את המחיר. ואז מה קורה? יש פה בעצם סוג של ביצה ותרנגולת, כי הם לא יכולים להכניס אנשי מחירות או להגדיל את הצוות, כי אין להם כסף, אין להם תזרים. מצד שני, הם לא רוצים להעלות את המחירים, אבל מבחינת זמן, אין להם זמן להתעסק עם יותר לידים. ולכן הדרך הכי מהירה, כמובן זה מינוף. מינוף יכול להיות העלאה של מחיר, יכול להיות להכניס אוטומציות, יכול להיות להכניס כוח אדם, להפוך לתוכניות לכמות גדולה של אנשים ולא רק אחד על אחד, כל מיני אופציות למינוף. אבל המינוף הוא פחות קריטי, יותר קריטי זה העניין של התמחור, ופשוט למה שנקרא, לקחת רגע בצורה מאוד רצינית את החיים, ולהגיד, אוקיי, אני הולך לגדול, אני הולך להתפוצץ, אני הולך להכניס יותר כסף לעסק ולחברה, באמצעות הנקודה הזאת של הגדלת העלאת המחירים, וסגירת עסקאות בשווי יותר גבוה. אז זה הדבר השלישי. הדבר הרביעי להכנת עסק להתפוצצות, זה סטטיסטיקות. עסק שאין לו דאטה, אין לו נתונים לגבי הסטטיסטיקות הפנים ארגוניות שלו, זה עסק שלא יוכל לקבל החלטות בצורה ודאית. כלומר, תמיד, תמיד, תמיד לבעלים של אותו עסק, יהיה חששות, יהיו פחדים ויהיו לחצים, שהוא פשוט לא, הוא יהיה כפור ושומר על ה... וקופה על שמריו בגלל הנקודה הזאת שהוא לא יודע, אין לו שום הבנה על העסק שלו. אז הסטטיסטיקות שהכי רלוונטיות, כמובן, זה מה נכנס לבנק, מה יוצא מהבנק, זה הדבר, רוב בעלי עסקים גם את זה לא יודעים, כמה נכנס, כמה יוצא בכל חודש, והאם יש גרף של עלייה או אין גרף, כלומר זה נשאר סטטוס שווה, או ירידה חלילה. זה דבר מאוד בסיסי ומיידי, אבל מעבר לזה יש את השווי עסקאות. נגיד סגרתי החודש 40 עסקאות בשווי של, נגיד, לא יודע מה, 1,000 שקל, אז יש לי 40,000 שקל קדימה, שאני יודע שעתיד להיכנס, זה שווי עסקאות. והדבר השלישי זה ניהול תזרים. אוקיי? כמה תזרימית החודש ייכנס לי באמת. מטבע הדברים יש גם כמובן יחס סגירה. יש שווי לקוח, כמה כל לקוח שווה, ואיזה עסקאות הכי רווחיות, כמה אני... אפילו ערך השירותים שסופקו, הרבה אנשים גם את זה לא מודדים. נניח, סגרתם עסקה של 8,000 שקל, כן? אבל אותו לקוח, בגלל שקיבלתם לקוח שהוא לא מדויק, הוא צרח מכם, מבחינת שווי, הוא צרח מכם שירותים בשווי 10,000 שקל. אז כאילו הרווחתם, אבל לא באמת הרווחתם, כי בזמן הזה שהקדשתם לו, ובשירות שניתן לו, הייתם יכולים לעשות מהלכים שיווקיים ומחירתיים ועסקיים אחרים, ובעצם להכניס יותר כסף. כלומר, יש פה עלות אלטרנטיבית של הפסד. לכן שורה תחתונה, אנחנו רוצים לקבל לקוחות, כן? שאנחנו יודעים להגיד שאנחנו בעצם הולכים לעבוד איתם בשווי של עסקה שהוא רלוונטי למה שהם משלמים לנו. שילמו לנו X, אני יודע שאני רוצה לקבל או לתת להם הזמנות, שירותים בשווי אותו X ולא מעבר וכו'. ומן הסתם אנחנו רוצים להיות רווחיים פה בעניין הזה. ולכן סטטיסטיקות ודאטאות של עסק, זה מסוג הדברים שהכי הכי כדאי לכם לעשות, בכדי להבין כמה ולאן אתם יכולים לגדול, ובכלל איזה כיוון כדאי לכם לקחת. אני מהדאטאות האלה, מהסטטיסטיקות האלה, מקבל המון המון מידע, קדימה לגבי מה נכון לנו כחברה ובכלל בעסקים שאני עובד איתם, גם להבין קדימה מה הכי נכון לעשות. אז אני מסכם. הדבר הכי מעניין אותנו מבחינת, כאשר אנחנו נכנסים לעבוד עם חברת שיווק, זה ROI. מה הכנסתי, כמה כסף שילמתי ומה אני מרוויח בחזרה. כדי לדעת שה-ROI הוא חיובי, אנחנו חייבים להבין מה ה-CAC, כמה Customer Acquisition Cost, כמה עלה לי להביא לקוח. אחרי זה אנחנו חייבים לדעת שהתמחור והניהול תזרים מזומנים שלנו הוא מדויק ובול בפוני, כי אחרת אנחנו נפסיד כסף. בהנחה ואתם עובדים עם ניקיון, תראו שאתם לא פוגעים לעצמכם קדימה בבנייה הנכונה של העסק שלכם, מבחינה כלכלית, ועדיף לכם לעבור לתשלומים, לבדוק שגודל קהל היעד שלכם הוא רלוונטי, ולא להיכנס פיננסית להרפתקאות ולחברת שיווק שבסוף לא תיתן לכם תוצאות, לא כי היא גרועה, אלא כי גודל השוק שלכם פשוט קטנצ'יק. לבחור חברת שיווק עם ניסיון והתמחות בתחום שלכם. מחירות, לדעת שזה הדבר היחיד שאתם יכולים להשפיע עליו לבד, כעסק, כארגון, והוא יכניס לכם, הוא פשוט ישפר לכם בצורה מאוד מאוד משמעותית את הכסף שנכנס לעובר ושב. תזרים, דיברנו על זה שיש לכם בעצם הבנה של כמה חודשים שהולך להיות לכם הוצאה ולא השקעה, השקעה תקרה אחרי כמה חודשים, אתם תראו איך זה השקעה. וכמובן כדי להכין את העסק להתפוצצות, צריך להכין את המבנה הארגוני מבחינת צוות, בעיקר צוות המחירות, לתמחר, להגדיל את המחירים בהנחה והתמחור שלכם לא חכם או זול מדי, וכמובן לנהל סטטיסטיקות ודטאות ומעקב לגבי קדימה או אחורה יותר נכון, אבל גם כדי שיהיה לכם ודאות לגבי הקדימה שלכם. Alright, אז נסכם להיום את ה... זה בעצם הסיכום, סליחה, של הפרק להיום, ואנחנו ניפגש בפרקים הבאים שלנו, אז להתראות ושימרו על עצמכם. ביי ביי.